שכתב הרב זצ"ל, איזושהי סקירה היסטורית, איזושהי הקדמה, היא חשובה מאוד. הרב כבר מגיל 3 הייתה לו שאיפה גדולה להגיע לארץ ישראל. הוא היה תלמיד חכם עצום, היה לומד 18 שעות ביממה, איזו מנורה קטנה, סמל שביקי השם לנגדי תמיד. הנציב אמר שאילולא קם בישיבת וולוז'ין עד בשביל הרב קוק, דיינו. אך אמר הנציב, היה לומד 60 דף גמרא בעיון ביום, שם התעייף, הוא יצא לסיור של רבע שעה קצת לאחד מהמשוררים שקצת עניינים את בקי בכל מחמני התורה, בפשט, רעש, רעי מלסוד, אבן העזל, העיד עליו בנון מלץ, הריד עליו שמה שהרב, מה שאנחנו לוקח לנו לענות תשובה בכמה שעות, הרב עונה בכמה שניות. הרב זה כמו עגלה, אנחנו אולי עגלה שרתומה לסוס אחד, הרב עגלה שרתומה לעשרות סוסים. מהירות, מהירות החשיבה שלו, חריפות התגובה שלו, כל זה יחד עם מידות נאצלות, כולם ידעו שהוא המאור הגדול. הוא מתמנה בהתחלה להיות הרב של זוימל, שם הוא התחיל את כהונתו בתוריו, אחרי זה עובר לבויסק, והוא מגיע לארץ ישראל, מציעים לו רבנות ביפו. הוא היה בלונדון כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה. הוא נקלע, הוא יצא מארץ ישראל מיפו לשליחות באירופה, הוא לא יכול לחזור לארץ, ואז ביקשו ממנו בלונדון שיכהן כרבה של לונדון באופן זמני עד שיוכל לחזור ליפו. היה לו מאוד מאוד חשוב להיות רב, הציעו לו רבנות בתל אביב, והוא ביקש להגיע דווקא לתל אביב, שם הייתה התחדשות של היישוב היהודי. כשהוא מגיע לארץ, מבויס קיבל הזמנה ליפו, ולמרות שקהילה ביפו הייתה הרבה יותר קטנה מהקהילה בבויס, הוא החליט שהוא רוצה לבוא ליפו, כי ההתיישבות בארץ ישראל הייתה חשובה בעיניו בכמה מונים מההתיישבות בחוץ לארץ בגלות. כשהוא מגיע לארץ, אז כל תל אביב יוצאים לקראתו, בלת פני רבו. כשהוא מחליט את הרבנות שלו בתל אביב, הוא לאט לאט אומר כובש כל היישוב היהודי, וגדולי ירושלים, חותנו אדרת היה הרב של ירושלים. אחרי שהאדרת נפטר, גדולי ירושלים מבקשים ממנו להיות הרב של ירושלים, גם שם מקבלים אותו באופן נלהב. יש קבוצה של קנאים שהיא ממררת לו את החיים, נדבר עליהם. אבל אין עוררים על על כך ששר התורה הגיע לארץ ישראל. כשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא מגלה, הוא רואה תופעה קשה מאוד, מוזרה מאוד. הוא רואה שיש שני סוגים של התיישבות. יש את היישוב היהודי הישן ויש את היישוב היהודי החדש. היישוב היהודי הישן הוא חרדי, גם הרב היה חרדי, הוא מדקדק על המצוות קלה כבחמורה, הוא מקפיד על כל דבר ועל כל... צד שני, הוא מאוד מאוד גלותי, הוא מאוד מאוד החלוקה, היישוב הישן. זה מה שהרב פוגש, וכשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא פוגש סיכום קצר למי שהגיע עכשיו, מאמר הדור, כן. כשהוא מגיע לארץ ישראל, אחרי שהוא מכהן כרב בבויסק, הוא מוצא מציאות סותרת, שני סוגים של יישוב. יש את היישוב היהודי הישן, שהוא מכונה חרדי, שומר תורה ומצוות, מדקדק על קלה כבחמורה, אבל מצד שני הוא חי באופן מאוד מאוד גלותי. שזה אומר אין עבודת אדמה, אין חקלאות, אין פיתוח התיישבותי, יש הרבה תורה, אבל יש הרבה מסכנות רוחנית, חומרית. שתי החלוקה, זה אומר שאנשים בעצם לומדים כל היום, הם לא מתעסקים בחיי המעשה, והם מתפרנסים מצדוקת, צדוקת שמגיעה מהגלות. יש את השדרים, שהם אנשים שהם מקבצי נדבות, אוספים, נשלחים מהיישוב היהודי, מגיעים לאירופה. הייתה מציאות כזאת מאוד מעניינת, שהם היו מביאים אפר מארץ ישראל, כל מי שהיה תורם היה מקבל אפר מארץ ישראל, שהוא ימות, אז הוא יצאו מתחת למרשותיו, אפר מארץ ישראל, ומתארים את הדלות החומרית, והיישוב היהודי הוא מסתגר בין החומות. ויש כאן לא רק חומות פיזיות, יש כאן בעיקר חומות רוחניות. לא יוצאים מהמצב הגלותי. זה בא לידי ביטוי באופן קיצוני, שאין בית חולים, אין בית חולים יהודי בארץ ישראל. רוב היהודים, ברגע שהם היו חולים, הם היו הולכים לבית החולים הנוצרי. מה שגורם זעזוע ורצון להקים בית חולים, זה היה כתוצאה מהמתיות של אנשים שברגע שהם היו נוטים למות, אז היו צריכים לעשות את תנועת ההצלבה, וידוי כמנהג הנוצרי, אבל ירושלים הזדעזעו מזה. אבל אבל להקים בית חולים יהודי מצד עצמו, אם יש ערך ל... לא, אנחנו ביטחון בשם. התזה הייתה תזה גלותית של ביטחון, תחון בהשם. אני בוטח בהשם, מכיוון שאני בוטח בהשם, אני לא מוקף אצבע מבחינה מעשית. כשרצו לשלוח לירושלים רופא ואחות להקים בית חולים, היו הפגנות של החרדים. מה זה? לא ייתכן. איפה הביטחון? ובוטח בהשם, חסד יסוד, לא צריך ללכת לרופא. ורפא ירפא. אמנם הרמב״ם כתב שיש מצווה לרפא, אבל יש איתוך ראשונים שאומרות שלא, שהוא לא צריך רופא. אין עבודת אדמה, אין חקלאות. מתעסקים המקצועות היהודים של הגלות ברוכלות, בצורפות, כל מיני עסקים, כל מיני פרקמטיות שלא מחברות את האדם לאדם. הצפיפות בעיר העתיקה הולכת וגדלה, הדוחק, המחסור, העוני, יש פחד לצאת מהחומות. צד אחד אנשים יראי השם, אנשים עם יראת שמיים, מצד שני הרב פוגש דלות, הוא פוגש קימוץ, הוא פוגש מתיות של חולי. זה לא נורמלי. ירושלים הבירה היא נראית כמו איזשהו גטו מצומצם, דחוס, ללא תברואה, ללא כלכלה, ללא סדר. מי ששולט זה הטורקים, כל עובד על בקשיש, כל עובד על 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 חסדיו של השליט הטורקי. הנשמה אמנם חיה, תורה, מצוות, אבל האומה מתה. יש מציאות של שיתוק, שיתוק ב- 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 בעולם המעשי. יש הרבה עירת שמיים, יש הרבה טילים, יש הרבה, אבל אין פיתוח כלכלי, פיתוח מעשי, אין יציאה מחוץ לחומה. אבל מצד שני, עירת שמיים גדולה, חסד, דקדוק, קלה כבחמורה. באותה תקופה בעולם, מה מתחולל בעולם? בעולם יש את תנועת ההשכלה, תנועת ההשכלה שמורדת בנצרות, שהייתה בעצם הדת המרכזית באירופה. פתאום מגיע תור החופש לעולם. ההשכלה והחופש באים כאחד, ואין גיתו וידו באים כאחד. כך גם ההשכלה והחופש, ככל שאתה יותר משכיל אתה יותר חופשי, אתה יותר נאור מתירנות. ויש גם מציאות כזאת של תפיסה בינלאומית של רנסנס, של התחדשות, תקופה של רצון של הרבה עמים להגיע להסדרה עצמית, להקים מדינות, להקים עצמאויות. אבל הרנסנס הזה, ההתחדשות הזאת, ההשכלה מביאה איתה הרבה הרבה חופש. אין כבר את השמרנות האירופאית, אין את המחויבות לנצרות, אין את המחויבות לכנסייה. והתנועה הזאת של הרנסנס, מה מקורה? במבט חיצוני זה נראה שיש פה איזושהי מהפכה עולמית רגילה, אני מדבר סוף המאה הקודמת, תחילת המאה שלנו. פחות או יותר, סוף 1800, תחילת 1900, במושגים שלנו. מה מוליד את כל המהפכות האלה בעולם? כל הרצון להגדרה עצמית, וכל הרצון, כל המרידה בנצרות, והרצון לבנות ולהקים מדינות ולהיכנס לשום תהליך עצמאי, הרב שם את האצבע על נקודה מאוד מעניינת. הרב טוען שיש כאן מגמה שמי שמוביל אותה זה ישראל. עם ישראל הוא אחראי לכל המהפכות בעולם. אם ראית מלכויות שמתגרות זו וזו, צפה לרגלי משיח, אומרים חזק. זאת אומרת, אם אתה רואה מהפכות בעולם, זה סימן שיש כאן מהלך פנימי. עם ישראל צריך להתקדם איזשהו צעד, וכל העולם מתחיל להתהפך. הרב רואה את זה בצורה מאוד מאוד חריפה במלחמת העולם הראשונה. למשל, במלחמת העולם הראשונה, שעל מה היא פרצה? מישהו מכיר? יודע? איזה משוגע ירה על הנסיך, זה היה אוסטרו-הונגריה, כמדומני, איזה משוגע אחד על הגבול, ירה בנסיך האוסטרי, וזה גרר למלחמה בין אוסטריה להונגריה, והתחילו להתערב. כל אירופה נכנסה למהלך הזה, גרמניה התחלה הייתה בתמונה, ותור מלחמת העולם. כמה הרוגים היו במלחמת העולם הזאת? 50 מיליון. על מה? על איזה משוגע אחד שהרב באיזשהו נסיך אחד. הרב לא מסתכל על זה ככה. הרב כותב, באגרות, יש פה... אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, בסדר, רגלי משיח, כנראה שיש פה זעזוע עולמי שהוא צריך לקדם משהו בעניינם של ישראל. איפה הוא מוצא את עצמו? בלונדון. והוא רועש עד כושר, הוא מבין שיש פה הולכים להיות פה חילופי שלטון, כנראה שכזאת אנחנו מגלגל את המהלכים באופן כזה, שבריטניה תכבוש את ארץ ישראל, והוא אחד המובילים של הצהרת בלפור. והרב כותב, כל המהלך של מלחמת העולם הראשונה, זה מאוד מאוד נועד מה שהרב אומר, כל המהלך של מלחמת העולם הראשונה זה בשביל להגיע להצהרת בלפור, להקים את מדינת ישראל. אחרי זה נגידו ממשיכי דרכו שכל המהלך של מלחמת העולם השנייה הוא תשך הקמת המדינה. אז הרב רואה שיש תהליך אדיר של התעוררות, של רצון להגדרה עצמית, של רצון לצאת לחופש, של רצון להקים מדינות. אומר הרב, מי מוביל את כל זה? ישראל. עם ישראל צריך לשוב הביתה. אם ראית מהפויות שמתגעות זו בזו, ספר רגע במספיק. דרך אגב, יש מהלך של שעוד מתחיל לפניו, של הגר"א, שהוא מסמן שבשנת הפרש יפתחו שערי חוכמה, והוא מזהה שכל הפיתוח הזה, מגלים את הקיטור ואת את החשמל, הגר"א מזהה שאת הפרש יפתחו שערי חוכמה, וזה פתח לקיבוץ גלויות. אנחנו מתקדמים לקראת הגאולה, והגר"א שולח את תלמידה בארץ ישראל, והם באים להתמודד עם ארץ שנמצאת במצב מאוד לא פשוט, עם מגפות ועם ביצות ועם רעידות אדמה. רב לזר משקלוב, בעל פרט השולחת, שהיה תלמיד מובהק של הגר"א, מאבד את כל משפחתו, חלקם במגפה, חלקם ברעידות האדמה, זה נמצא באיזושהי התמודדות אדירה. אבל מי שהגר"א מעביר מסורת שלאט לאט אנחנו מתקדמים לעבר הגאולה, והרב רואה שכל התהליך הזה של ההתעוררות הלאומית הוא נובע מההתעוררות הלאומית של ישראל. עם ישראל מתחיל לשוב הביתה. הרב יודע להבחן את זה מתוך גדולתו התורנית. מתוך המבט הפנימי שלו, ולא מבינים אותו. הסביבה הדתית החרדית, כשהרב אומר יש פה תהליך של גאולה, הם מתקוממים. אני אסביר למה. הם לא רואים את מה שהוא רואה. מה זה? אתה אומר? אתן לכם משל. לפעמים הולכים לעשות בדיקה אצל רופא, כן? אתה נתקל, אתה רואה רופא עם חלוב, רופא, נכון? אתה הולך לרופא ואומר לך, הוא רואה שהוא פסע, עושה לך בדיקה, אומר לך יש לך כך וכך, אתה נותן לך תרופה והמצב מחמיר. אז מה אתה עושה? אתה הולך לרופא מומחה, הרופא המומחה שולח אותך לעשות אולטרסאונד, אם זה לא מספיק, אז אפשר לעשות CT, זה לא מספיק, אפשר לעשות MRI. אז זה מבט פנימי, יודעים לזהות שבכלל יש מחלה אחרת וצריך לטפל בה באופן אחר. הרב בגאונות שלו ובשיעור הקומה האדיר שלו, הוא מזהה שיש פה תהליך של צמיחה, יש פה תהליך של התעוררות. זאת לא סתם חזרה לארץ ישראל, אבל דעקה, מי מוביל את התהליך הזה של החזרה לציון? מי מוביל את התהליך הזה של ההתעוררות? מי מתעסק בעניין של יישובים? הורים צעירים באים לאירופה והם בועטים בתורה ומצוות. אז מצד אחד, אבל הם עושים את הנפש, הם נאבקים בביצות ומפריחים את השממה, והם מתים על האדמה הזאת כתוצאה מכל מיני הקיצות של יתושים ומכל מיני חולרות, מחלה כזאת שהייתה, ומכל מיני התייבשויות. הם עושים את הנפש על הקמת ההתיישבות, הם מפריחים את השממה, הם בונים מושבות, הם עושים אולי את המעשה הכי משמעותי והכי גדול בהיסטוריה. הם חוזרים ובונים את ציון, הם מממשים את חזון העצמות היבשות, הם מעוררים לתחייה את האומה, הם מקיימים את הפסוק ותחזרנה עינינו בשובך לציון, הם מחזירים את השכינה לציון. איך תחזור השכינה לציון? צריך לבנות את ציון. הם בונים את הגאולה, הם עושים מעשה שדורות על גבי דורות חלמו עליו. אבל מצד שני, הם חילונים, הם ציונים, פוישים, קויפרים, מנה לצפה. איך יכול להיות? החסידים ויראי השם, נגד ארץ ישראל, הם לא מפתחים, הם לא עושים שום דבר. ומי שעוסק בפיתוחה של הארץ הוא מורד בתורה ומצוות. זה גאולה? איך ייתכן לומר שאנשים שעוסקים בגאולה הם כופרים? זאת קושיה אדירה, זה מקומם. הרי אנחנו יודעים מה זה גאולה. גאולה זה שהוא תהליך רוחני. גאולה זה לא בטן גב, גאולה זה תהליך עמוק של חזרת הנבואה, של חזרת הכהונה, של חזרת המלכות, של בגלל בית המקדש. הקויפרים האלה הם יובילו כזה דבר? זה לא ייתכן. מצד שני, הצעירים האלה, הנוער הצעיר הזה, הוא מסתכל בבוז על היישוב הישן. יש פה פער של גילאים, זה הדור הצעיר וזה הדור המבוגר, אבל יש פה גם פער מנטלי. היישוב הישן הוא מבטא חולשה, הוא מבטא מעורך לב, הוא מבטא מסכנות, הוא חי על כספי צדקה, הוא לא מקף אצבע לישועתו, הוא מלא בפחדים, זה הכל סביב הפריץ והבקשיש. ומה שקורה זה שיש כאן מתח אדיר. האבות, היישוב היהודי הישן, הדור של האבות, לא מסוגל לשלים עם הכפירה. איך זה יכול להיות שיש כאן חוצפה כזאת בלבוש, בדיבור? כשהרב עושה סיור במושבות, הוא הולך לסיור במושבות עם חיים זוננפן, שהיה ראש העדה החרדית, פוגש את החינוך, מערכת החינוך, אז יש מקומות שאין מקווה, קראת, יש מקומות שאין שוחט, אוכלים בלי שחיטה, יש מקומות שלא מלמדים גמרא ולא מלמדים משנה. ביישוב היהודי החדש, הלבוש של הנשים, הלבוש של הגברים, זה קומם. הנטור הקרטה, יגידו, זה סיטרה אחת. זה לא יכול להיות גאולה. צד שני, יש ליישוב היהודי המתחדש, לנוער הצעיר הזה, הרבה הרבה עוצמה של מסירות נפש. זה עובד. הם מנצחים את הביצות, הם מנצחים את השממה, הם חורשים את האדמה, הם מקימים התיישבות, הם מביאים עלייה. זה עובד. ויש להם טענות קשות כנגד היישוב היהודי הישן. איזה מין תורה זאת? זאת תורה שמקפיאה את החיים. קטנה, היא מקוותת, היא מקומטת, היא מלאה בעצפות, היא מלאה בעצבנות. הרב באחת האיגרות שלו כותב שצריך להקים ישיבה בתל אביב ולא בירושלים, כי האווירה בירושלים היא אווירה מדכאת. יש לו אין מטרות ירושלים, אני אומר את זה בסגנון חריף. ירושלים מלאה במסכנות. ככה תראה ירושלים, עיר הבירה, מסוס כל תבל. ירושלים הייתה, תקראו תיאורים של מרק טווין כשהוא מגיע לי לירושלים, איזה תנות. לא כביש, ובלילה צריכים לסגור את השערים, והיא מוקפת בשודדים, ויש פחד לצאת מהחומות. יש פה צד אחד, החילונות של היישוב החדש היא מקוממת מאוד, והקטנות של היישוב הישן היא מקוממת לא פחות, וזה גורם לאיזשהו משבר אמון חריף מאוד בין שתי האוכלוסיות. והרב קוק, אך זה איסורים כבדים, זה איסורים קשים מאוד לדור הזה. תשאלו למה? כי אבא שרואה שהבן שלו פתאום מוריד את הכיפה. היום זה מצער, אבל היום התופעה של החילונות אנחנו מאוד רגילים בה. אבל לפני 100 שנה החילונות וכל היהודים, כל היהודים בגלות היו מקבילים על קלה כבחמורה. דווקא בארץ ישראל מתפתח, ארץ ישראל בארץ הקודש מתפתח יישוב חילוני שהוא בז והוא מלא בציניות כלפי הקודש. הם התעסקו בדבר הכי קדוש, לכן החרדים נלחמים בתוקף נגד הציונות, כי הציונות נלחמת בדת, נלחמת בקודש. אז זה לא ציונות, זה לא גאולה, זה מדרדר אותנו אחורה, זה מייבש. ההתעלמות הזאת מהנשמה היא מייבשת. כן? צד שני, היישוב היהודי הישן הוא תקוע, וזה גורם להמון מתחים, זה גורם להמון מריבות, זה גורם למשבר אמון. והרב נקלע לתוך הסערה הזאת, הוא בא להיות הרב של יפו. כן? אני אספר לכם סיפור, דרכי תגובה. הרב הגיע ליפו, עשה הרב של תל אביב, יפו תל אביב, שבת, תפילה בשבת. באמצע קריאת התורה נכנס יהודי חרדי וצועק, אוי ווי, שומו שמיים, שמואל הסנדלר מחלל שבת. אתם מבינים? היום אבל אני חייב לפנס את אוי ווי, נראה לנו הזוי, נכון? כל בת הכנסת גועש למה, שמואל השופר מחלל שבת. והוא אומר, היהודי הזה שמתפרץ, הוא אומר, עכשיו כולם, יש רב בבית הכנסת, אבל הכל סוער, יש רב, בסדר, אני צריך להגיד משהו, מה אתה רוצה להגיד? עכשיו כולנו נלך וננפק לו את השמשות ונקה אותו. בארץ ישראל לא יהיה חילול שבת. לא יתכן. מה הרב אומר? הרב אומר, תפילת מוסר מרגיע את הקהל. אמר לציבור, אחרי תפילת מוסר אנחנו נלך, ומה שאני אעשה גם אתם תעשו. כל הקהל סוער, גועש, רוגש, והרב יוצא אחרי התפילה, הולך ברחוב, מגיע לחנות של שמואל הסנדלר, מסנימה, ואומר לו, ממני תראו וכך תעשו. 100 מתפללים נכנסים פנימה אחד אחרי השני, עוד שעה ועשר, עוד שמה שעה. טוב, סעודה שלישית, הרב יושב סיכון בדלת. מי זה? שמואל? סנדלר? בא אל הרב. אומר לו, הרב, תסדר לי תשובה. אבל אני פותח את החנות, כי אין לי כסף. אומר לו, הרב, אנחנו נסדר לך קופה. היום בתל אביב, יש ביפו, בבית הרב, איפה שהרב היה גר, יש שם מין מוזיאון וציור מודרך. ויש הצגה סביב הסיפור הזה. מי שמציג את זה, את הסיפור הזה, זה יהודי דתי, שחקן, שהוא הנכד של שמואל הסנדלר. הוא אמר, הוא אומר בסוף ההצגה שהוא שאל את סבא שלו, מה הייתה הרגשה שלך? אז הוא אמר, אם היו נכנסים אליי לחנות, אם הרב החרדי הזה, הרב קוק, אם היה נכנס לחנות, הם היו יחסים, והיו מלחצים את השמשה אחת, לא מלחצים שמשה, היו זורקים מנעל אחד, היו יורקים, היו... אני הייתי פותח להכיס גם בימים טובים אחרים, גם ביום כיפר הייתי פותח. אבל פתאום פגשתי גישה אחרת. אבל זה לא היה פשוט, כי הציבור החרדי הוא לא מקבל בקלות את סגנון ההתנהלות של הרב. הרב פתאום בא ואומר, צריך לשנות גישה עם היהודים האלה, צריך לדבר אחר. אבל זה לא נובע מחולשה, כי הרב הוא חרדי, הוא מדגדג על קלה כבחמורה. תיקון חצות שלו, של הרב, זה היה אין בפחד לראות את תיקון חצות שהרב עושה. זה תפילת שחרית שלו, אש קודש, החומרות שהוא היה לוקח על עצמו. אבל דווקא מתוך גדלותו התורני הוא עושה איזשהו לבחון, אבל הוא מבין שהוא חייב לכתוב איזשהו אבחון כללי על הדור, כי הוא רואה דור שמצד אחד הוא עסוק בדברים גדולים, מצד שני המצב החברתי בארץ הוא מלא בשנאה, הוא מלא במסתמה, הוא מלא בבוז של החרדים לחילונים, של החילונים לחרדים. והוא רואה שהמציאות הזאת היא מולידה איסורים גדולים, ויש פה שאלות גדולות שצריך להתמודד אותן, שאלות של גאולה. ועל זה הוא כותב את מאמר הדור. מאמר הדור הוא בעצם מבחון של התהליך הזה. מה קורה פה? איך זה יכול להיות באמת שהדור הזה שעוסק בדברים כאלה נפלאים, כאלה גדולים, זה הדור שמתעסק בחלום שחלמנו, של גאולה, של תקומה, איך יכול להיות, אחת השאלות הכי קשות שצריכות להטריד כל אחד, איך יכול להיות שמי שמחליט על הקמת מדינת ישראל, זה הרבה שנים אחרי שהרב כותב את מאמר הדור, איך יכול להיות שהאדם הזה הוא מציר על עצמו שהוא כופר? אתם יודעים מה זה הקמת מדינת ישראל? הקמת מדינת ישראל זה מעמד הר סיני של הדור שלנו. אני לא יודע מעמד הר סיני. אין ארץ, אין עם, אין תורה. ראינו מה היה בגלות. זה החלום של כל הדורות. אם אין ארץ ישראל, אתה אחד, ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. התהליך הזה של קיבוץ גלויות, הרמב״ם כותב, מה זה גאולה? קיבוץ גלויות. מי שלא מאמין בגאולה, אומר הרמב״ם, הרי זה כופר. אומר הרמב״ם, איפה כתוב גאולה בתורה? ושב השם את שבותך, קיבצך מכל העמים. קיבוץ גלויות. זה אי אפשר, זה לא מתאפשר. התהליך הזה של קיבוץ גלויות לא יכול להיות בלי מדינה. ארץ ישראל, מדינת ישראל, היא יסוד כיסא השם בעולם. איך יכול להיות? הרי חלפנו על זה בגלות, מה כל שנה היינו אומרים לשנה הבאה בירושלים. איך יכול להיות שמי שמממש את החזון הזה כופרים? זאת שאלה, זאת קושה, צריך להתמודד איתה. אז זה הרב כותב מאמר הדור. מה זה הדור הזה? צריך להבחן, האם הדור הזה הוא דור שפל? האם הדור הזה הוא דור רע? האם הדור הזה הוא סטרה אחרה? אם הדור הזה הוא דור טוב, אם הוא טוב, איך זה, איך, למה הוא לא מקיים תורה ומצוות? אם זה דור של גאולה, למה הוא בועט בקודש? אתה גמל היום? שבוע הבא?